אני רואה את התנועה הקיבוצית ואת הקיבוץ הארצי בתוך זה נדחקים לתוך פינה, מתגוננים ולא מתקיפים, משתדלים לקיים את עצמם, לוחמים על עצמם, וחברים מצודות שמגינות רק על עצמם, סופן מפלה.
אתה עושה פשרה עם ההשקפת העולם שלך?
ההשקפה לא, עם החיים.
עם החיים, כן.
ראות מישור וכן מענית עם שיחת קיבוץ. פודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקי.
נתחיל?
כן, מה קורה?
טוב, מה שלומך?
בסדר, אני יודע, מדינת ישראל, זה לא מקום שכדאי לחיות בו.
וואה, פתיחה חזקה, כן.
לא, מה, אנחנו אחרי מה שקרה בבח גולני. לא יודע, לא התחושה כל כך כיפית.
כן, זה היה ערב קשה מאוד. אני גרה קו אווירי, אולי 7 קילומטר מבח גולני, ממש ממש קרוב. לא שמענו, זאת אומרת, מעבר למלא מסוקים ואמבולנסים, לא הבנו מה קורה.
גם הצבא לא הבין מה קורה.
כן, כן, כן. לא, אבל לא היה, נגיד, אחר כך בעצם ירו על חיפה, ואת זה אנחנו שומעים מעולה.
עשו את זה ביחד.
שומעים ומרגישים.
עשו את זה ביחד, זה היה חלק מעניין.
כן.
אבל טוב, בואי...
אז שיחת קיבוץ, מספר 14. זה מספר המזל שלך, עומר?
לא, הייתי בהפועל גלבוע מספר 11.
אוקיי. בקרוב אנחנו נפסיק לספור, נראה לי.
שלי זה כמעט מספר מזל, 7, משה סיני. זה כפול 2, זה הרבה.
לי אין.
למרות שזה קצת השתנה בשנה האחרונה, אבל נמשיך.
כן, אתה תמיד מעודד אותי להציג את האורחים שלנו לפני שאנחנו מתחילים לדבר.
תציגי.
אז דוקטור עומר עינב, מנכ"ל יד יערי.
מנהל.
מנהל, סליחה, נכון, פפוי. מנהל.
קיבוץ, אנחנו מהשמוץ.
לא, גם זה בכלל, זה תפקיד לא של אקסלים, זה תפקיד של המון 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 תוכן. היסטוריון שמתמחה בהיסטוריה של הציונות והסכסוך הישראלי-פלסטיני, בין קיבוץ בית אלפא, קיבוץ א' של השומר הצעיר חן, שגם כתב עליו את הספר נשאר פה לעולם, סיפורו של קיבוץ שנקרא בפנים, שהתחלתי לקרוא והוא כתוב מעולה והוא ממש מעניין, אני תוך כדי קריאה, והוא לא בדיוק אורח, כי הוא מלווה אותנו בעצם מאחורי הקלעים כל הזמן,
וגם... כן, ויד יערי ויד טבנקין הם בעצם שותפים שלנו בפודקאסט.
אבל אפשר להגיד בכנות שכאילו שאתה אתה, אתה גורם חשוב ב, 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 בסיפור של הפודקאסט שלנו, כי בעצם אתה הבנת את הנחיצות ואת החשיבות, וככה אפשרת לזה לקרות, עזרת לזה מאוד. מה שלומך?
לא מדהים, כאילו ברמה קולקטיבית. לא מדהים. תקופה די קשה. עכשיו גם העיר הגיע לחיפה, זה יותר מוחשי, אני גר בחיפה. לא פשוט, אבל תמיד כאילו, לא יודע, כל הפרופורציות, כל פעם שומעים, כל יום שומעים על משהו יותר גרוע, ואנשים שקוראים להם דברים יותר גרועים. לא יודע, אני מנסה למצוא כל פעם איזה משהו טוב, כאילו ברמה היומיומית להתמודד, כאילו לתת, למצוא איזה טעם ולנסות לעזור גם בסיפור הגדול יותר שאני מדבר עליו. ובזה אני מנסה להתמקד.
ובעצם עומר, אתה מ-7 באוקטובר 23, כבר עבר זמן, כבר אפשר להגיד רק 7, אפשר להגיד, אבל אנחנו ב-24, בעצם עסוק בפרויקט תיעוד. זה דבר שנמשך גם בימים אלה, זאת אומרת, גם בימים אלה, אתם יושבים ומדברים עם אנשי הקיבוצים בעוטף, וגם בצפון, המפונים. ובעצם, בוא תספר מה, איפה זה עומד עכשיו ומה חדש.
האמת שעכשיו זה ממש נקודה טובה, כי אנחנו אחרי שנה, ותמיד זה כזה, זה כן נקודה כזאת של לאן הלאה, כי זה טבעי, היה לנו כנס מאוד גדול בסדרות, בספטמבר, שזה היה... בעצם האירוע הראשון של השנה, כנס של התנועה הקיבוצית, זה היה בעצם פעם ראשונה של התנועה הקיבוצית כולה, גם התנועה עצמה, אנשים מכל הקהילות, בעיקר נגב מערבי, נפגשים ומדברים על הסיפור של הקיבוץ. אז אנחנו עברנו את השלב הזה, ועכשיו אנחנו בעצם ממשיכים, רוצים לעלות עוד כמה שלבים בפרויקט הזה, לראות מה אנחנו עושים. אני חוזר שנה אחורה, כי נכנסתי באמת לתפקיד באמצע אוקטובר. לא היה לי כך ברירה, כאילו שהיו לי כל מיני תוכניות מה לעשות ביד יערי, אבל המציאות הכתיבה את מה שהכתיבה. קיבלת
את התפקיד לפני השבעה באוקטובר?
כן.
ואז נכנסת אחרי?
כן.
וואו.
ובאתי, כלומר, לא יכול להגיד שדה לי זר, כאילו, לא באתי מעולם שהוא זר ליד יערי, אבל התפקיד כן היה לי די חדש. הבנתי שחייבים לעשות משהו, והייתי צריך לשלם הרבה שכר לימוד, כי בעצם מה אנחנו יכולים לעשות? ארגון, כאילו, זה חדש בשבילי, אני צריך לדעת מה האמצעים, איך אנחנו יכולים לעזור. בהתחלה חשבתי, לא יודע, שיעבירו את כל הארכיונים שבסכנת הכחדה או משהו כזה אלינו, שנלך עם הרגע, לא דעתי עדיין מה. אגב, הארכיונים לא נפגעו.
לא נפגעו, בכלל.
אנחנו בחיפשו בני אדם, לא מסמכים. כמעט כולם לא נפגעו. היה פגיעה ספציפית במוזיאון ביד מרדכי, ממש בדימוי של הבונקר, מוורשה, נפל שם טיל.
מיל ה-18.
כן, כן. אבל רוב בתי אוספים קצת נפגעו, ארכיונים פחות. לאט לאט הבנתי, כבר הייתי, באמת הסתכלתי בטלפון שלי ביום הראשון שלי בעבודה, וראיתי שכבר בבוקר התקשרתי לפז, דוקטור פז אלניר, מנכלית יד הבנקין, מתוך הבנה שאנחנו צריכים לעבוד ביחד פה. לא מתוך איזשהו ניסיון, כלומר זה היה מתוך איזשהו פשוט היגיון בסיסי.
אולי תסביר במילה מה זה יד הבנקין ויד יערי, שהמאזינים יבינו.
אם מי שמאזין לא יודע, אני... לא, סתם.
לא, זה... זוכר.
יש מי שלא יודע.
לא, בתוך עמי אני יושב, הכל בסדר, זה בסדר. בגדול זה מרכזי תיעוד ומחקר. תיעוד זה אומר ארכיונים, ארכיונים מאוד מאוד גדולים, כל אחד מהם. ומחקר, כתיבת ספרים, מחקרים וכולי, וגם אירועים, שהם בעצם מורשת של התנועות הקיבוציות. יד יערי, על שם מאיר יערי, קיבוץ ארצי, השומר הצעיר, תבנקין. יצחק תבנקין, הקיבוץ המאוחד, והאיחוד הקבוצות והקיבוצים, מה שאתה קם. ופשוט כל אחד משמר את הדברים שלו, לכל ארכיון יש את הדגשים שלו, ואת האוספים המיוחדים שלו, אבל...
היסטורית יש... הם לא היו מיודדים.
היו עליות וירידות, תמיד היו שיתופי פעולה לאורך השנים, mm-hmm. היו גם תקופות פחות טובות. זה שני ארגונים שונים, שלעבוד ביחד זה אתגר, כלומר, זה באמת לבוא ולאחד שני גופים שעובדים בצורות קצת שונות. אבל אני לא ידעתי את זה, ולא היה לי אכפת כל כך, פשוט ידעתי שאנחנו חייבים לעבוד ביחד, אני לא עכשיו אעבוד בתיעוד של נירוז ונירים, ואני אפתח על כיסופים ואין השלושה, כי זה פשוט לא נראה לי הגיוני, זה לא נראה לי משהו שסביר לעשות. אז זה העיקרון הראשון שהבנתי שצריך לעבוד ביחד, ולשמחתי, פז וכל הצוות שם באמת שותפים מעולים לזה. והדבר השני שהבנו, שהיה לי ברור כבר שכל מה שאני רואה כל יום בטלוויזיה, זה עדויות זוועה. על מה שקרה בשבעה באוקטובר, על הבתים השרופים וזה, שאלו עכשיו בן אדם, סתם בן אדם ממוצע בישראל, מה זה בערי? זה בתים שרופים, זה הבית של פסי, זה... ואנחנו, גם מכיוון שאנחנו ארכיונים, ויש אצלנו חומרים עשרות שנים אחורה, רצינו לבוא ולהדגיש, לא, נירו זה לא רק בתים שרופים, ולא רק ממדים, זה עשרות שנים אחורה של התיישבות, של חקלאות, תרבות, חינוך, תעשייה, ביטחון, קהילות שיתופיות, והתפקיד שהבנו מהר מאוד בתהליך הזה שאנחנו צריכים לתת גם את הפרספקטיבה. העולם לא התחיל בשבעה באוקטובר, שבעה באוקטובר זה משהו דרמטי ששינה הכל, אבל הוא על רצף היסטורי של התפתחות, גם ביטחונית, אבל גם התיישבותית, ומתוך זה יצאנו למיזם.
שבשיחות בקיבוצים אתם מדברים גם על הלפני שבעה באוקטובר, על ההיסטוריה.
כן, אז אני אגיד, הפרויקט מורכב מיזם, סליחה, אני צריך להישאר נאמן לשפה. כן,
שלום כל.
מיזם הנגב המערבי והגליל, מורכב מכל מיני דברים, פודקאסט הזה חלק ממנו, עוד כל מיני פעילות, שאם יהיה לנו זמן אחרי זה, אני ארחיב פעילות בכל מיני רבדים. באמת, גולת הכותרת זה השיחות בקיבוצים. התחלנו בשלב מסוים לנסוע דרומה, למקומות שלהם הקהילות מפונות, חלק מהקהילות כבר חזרו, נסענו לקיבוצים. ודיברנו איתם, בעצם הבנו שרואים קיבוצים כאילו מסך כל הזמן, שמספרים את הסיפור האישי שלהם. אבל הסיפור הקיבוצי לא מסופר, פשוט זה, כי זה לא מעניין אף אחד, זה לא, אנשים רוצים להתעסק עכשיו באמת בדבר הכי, בין אם הוא הכי כאילו צהוב, במובן של כאילו ממש הדבר המוחשי, כי זאת זוועה שלא הייתה כמוה, עוד דברים שמעט יותר כלליים, לאומיים. והבנו שאת הסיפור הקיבוצי זה לא מעניין אף אחד, חוץ מאותנו, זה התפקיד שלנו, זה חובה גם, כי זו גם באמת שעה דרמטית והיסטורית של התנועה הקיבוצית, בתור... אני בא שרגע את הכובע של ההיסטוריון, התרחן, כאילו מאז 48 קיבוצים לא נבזזו, הותקפו ופונו, ככה.
אז גם נופל על איזשהו מומנטום מאוד מיוחד בקיבוצים, מלפני השישה באוקטובר. זאת אומרת, יש כאן איזשהו מפגש יותר מורכב.
לגמרי. אני גם אשלים ואגיד, ספציפית אנחנו מדברים באמת מאוד רחב, אנחנו לוקחים את הקהילות, אנחנו מדברים איתם גם על הדברים האלה, גם ספציפית על היחס, מה אתם מרגישים כלפי השכנים שלכם מעזה, שומעים דברים מאוד מורכבים, תחושות כלפי הקהילה, כלפי הקירה, כלפי הבית, הכל. גם סיפור הזה של הקיבוצים והיחס לקיבוצים, אני משאיר את זה לאחרי, אני לא רוצה שניצל כל כך מוקדם לחלק מעניין.
כן, אבל הסיפור של ה...
לא, כי הוא פשוט רלוונטי, רגע נגיד, להתמודדות ולעדויות שלכם, אבל כן, נמשיך
בפרט. אבל הסיפור של הקיבוצים, אתה אומר, אני בא לספר את הסיפור של הקיבוצים, אבל אני בא אחרי השבעה באוקטובר לספר אותו, זאת אומרת, והסיפור של הקיבוצים, מן הסתם ביד יערי ויד הבנקין, כבר נאסף וסופר בכל מיני דרכים. זאת אומרת, איך אתה מספר אותו מחדש?
כן, קודם כל אני אגיד שמהשיחות עצמן, גם יש כמה סרטונים שכבר הפקנו ונמצאים באתר שלנו, ונשים לינק אחרי זה לאתר. גם דוקטור אלון גן שהיה פה, יכתוב בבסיסם ספר, אם תרצו איזשהו רפרנס אולי לשיח לוחמים מבחינת ה... וכן, זה משהו אחר, כי בעצם נכתב פה סיפור חדש. הסיפור הקיבוצי הוא בכל מקרה מתעצב, הוא התחדש כל הפסורים האחרונים, סביב העידן ההפרטה והשינוי והכל, ופתאום עכשיו כן נכתב משהו חדש, ואני מודה שאמרתי לפעור בכמה במות אחרות, הייתם שואלים אותי בשישה באוקטובר, הייתי אומר, אין שום חשיבות לזה שהקיבוצים נמצאים על הגבול. כאילו, בריאה ביטחונית. זה טיל יכול להגיע גם, כמו שאנחנו יודעים היום, לכל מקום בארץ.
יש גדר.
כן. כלומר, ברור, למרות שידעתי, כלומר, עוסקים עכשיו הרבה בידענו, לא ידענו מה הולך בלבנון, ידענו, אני לא יכול לדבר בשם כולם, אבל ידענו מה קורה שם.
ברור שידעו.
כן. אבל עדיין, אמרתי, כאילו, הסכנה קיימת בכל מקום, לא האמנתי, כאילו, בטיפשותי אני אומר, כמה זה היה מוחשי בשבעה באוקטובר, שפשוט שתפו את כל היישובים של הגדר, רגלית, לא במנהרה, וכאילו, פשוט... והסיפור הזה של הקיבוצים, כן, יש בזה משהו שמתחדש, כלומר, שהבנה מחודשת שיש חשיבות לזה שהם על הגדר, והם על הגדר, כלומר, הם לא נפגעו כאם על הגדר, הם על הגדר,
כי הם קיבוצים. שגם כהיסטוריון, אתה רואה היום את התפקיד של הקיבוצים אחרת, למרות שאתה קיבוצניק במקור, ואתה, זאת אומרת, אתה מכיר את ההוויה הקיבוצית, אתה מכיר את הקיבוצים עצמם, את האנשים, אתה אומר, היום אני מסתכל אחרת גם על ההיסטוריה?
אני...
כי אתה אומר, הנה, יש תפקיד, יש תפקיד שחשבתי שכבר לא קיים.
חשבתי שהתפקיד הזה התפוגג, כי גם אם חוזרים אחורה, וגם בפרקים קודמים פה, סביב השיחות ששיחה שאתה לכם עם מוקי צור, ואניטה שפירה ממש בהתחלה, הקיבוצים, לפי התזה של אניטה, ב-48 כבר בעצם החלו בדעיכה, כי יש מדינה.
נכון.
ואין יותר פלמח. והמדינה מיישבת את האנשים, למדינה יש צבא, יש ממלכתיות, הקיבוצים סיימו את השכונה, כאילו של להתיישב עכשיו ולארח מחלקת פלמח ולשמור על הגבול.
טוב, כי גילינו כי גם MD שאין מדינה שוב פעם.
כן, זהו.
חזרנו ל-48, אין צבא.
אבל עכשיו יש אנשים אחרים שהולכים לעשות את זה, והם לא הקיבוצים, גרעינים תורניים, וכאילו זה שהם רואים בעצמם קיבוצניקים של לפני קום המדינה.
דיברת על העניין הזה של העדויות, שהבנתם שהתפקיד שלכם הוא לגבות את העדויות, כי זה לא נעשה בצורה שהארכיון היה מצפה, אבל כשאתה מגיע כחוקר, בסופו של דבר, אתה, אלון גן, לשבת מול האנשים האלה, למה הם מגיעים? למה להם בכלל לדבר איתכם? כאילו, אתם לא אנשי טיפול, אתם לא עיתונאים.
זה נקודה מצוינת. חשוב להדגיש גם שאנחנו לא אנשי טיפול, ויש המון אנשי, כאילו, גורמי חוסן, וקהילות אלה עטופות ומטופלות, הם גורמי מקצוע. ואנחנו מראש באים בהגדרה של שיחת תיעוד, לצורכי ארכיון, מחקר וכולי, וזה מלווה בהמון חששות. אנחנו נכנסים, ואני כל פעם מחדש חושש שילך לא טוב, חברים יעזבו באמצע, חברי קיבוץ, הם יסבלנו עכשיו לשבת ושעתיים ולהקשיב, כאילו זה, אני יודע מה זה, אני באתי מאיפשהו. אבל אנחנו מגלים שאנחנו יושבים, כל פעם אנחנו יוצאים משם, אני יוצא המום, כלומר יש להם מגלים גם הקשבה, גם חמלה אחד לפי השני, במובן של הקשבה, שעכשיו יושבים שעתיים וחצי, מדברים ומקשיבים, ולכל אחד יש מקום, כל אחד מדבר את מה שהוא חושב, לפעמים זה משהו יותר נוח לשמוע, לפעמים לא, לפעמים יש קונפליקטים, יכולים לשמוע מישהו אחד שאומר, סתם, case study, לשטח עכשיו את עזה, לא רוצה שישאר שם כלום, ושני אומר, נשארתי בדעתי שצריך לעשות שלום ואין ברירה אחרת, כלומר, הכל סביב אותו מעגל, עם מצלמה באמצע ומיקרופון, ואנחנו איכשהו מצליחים להחזיק את זה, שוב, לא בצורה טיפולית, אנחנו מנסים לגלות הכי הרבה חמלה שאנחנו יכולים, ורגישות עד כמה שהרקע הקיבוצניקי שלנו מאפשר, ובינתיים זה עובד בסדר. אנחנו באמת, אני חושב שהדברים גם משתנים, כי שאלת מה קורה עכשיו אחרי שנה, אני חושב שהשיחה היא אחרת, עכשיו אנחנו בדיוק קצת נערכים להמשך, אני חושב ששיחה של אחרי שנה, זה לא כמו שיחה של אחרי חצי שנה.
רגע, ואתם חוזרים לאותם אנשים גם, שדיברתם איתם בסמוך השבעה באוקטובר?
זאת הכוונה, צריך לראות, כי הדברים קצת השתנו, וכל קהילה נמצאת במקום אחר, חלקם התפצלו לכמה מקומות שונים, חלקם התחברו. הדברים קצת משתנים ונהיים דינמיים, והדגש גם עכשיו הוא מאוד צפונה, כי שם הקהילות בכלל, מבחינת הפיזור שלהם.
תגיד, ובשיחות הארוכות האלה, בעצם שתי שאלות. אחד, האם אתם מגיעים לייצוג של כל האוכלוסייה, זאת אומרת, גם לצעירים, גם לזה, או שזה בעיקר אנשים שאנחנו רגילים מהקיבוצים שיבואו יותר להרצאות ולשיחות קיבוץ, שיחת קיבוץ, זה אנשים יותר מבוגרים.
נקרא להם הצעירים, כן.
כן, ושאלה שנייה, האם, אני מניח שיש לך כבר שעות רבות עם האנשים, גם מהעוטף וגם מהצפון, מה אנחנו לא יודעים שאתה כבר יודע, או מה אתה מבין ואנחנו לא מבינים? זה שתי שאלות שונות.
אולי אני אוסיף לשאלה הזאת, אבל האם הציפייה שלך זה להבין עכשיו, או כהיסטוריון רק לדגום את זה עכשיו?
וואו, זה כמה שאלות.
שאלות טובות. לא, אני אלך לשאלה, אני אלך לשאלה הראשונה הקלה. רוב המשתתפים הם ותיקים, בהגדרה, כי זה אנשים שבאים, וזה גם אנשים שיש להם יותר זמן.
שזה לא מטריד אתכם, אתם לא רוצים להגיע ליותר?
לא, זה הרוב, זה גם הדיפולט, שאתה בא שאומר, טוב, בואו מקום התרבות ביום שלישי שזה, בואו באים חבר'ה לדבר, זה מאוד פשוט, אבל גם הצלחנו להגיע לקבוצות נוער בהגדרה, נערים.
כי הם בעצם אלה שמספרים את הסיפור החדש.
כן, והיינו בשוק, נוער כאילו, בנירים, בניר יצחק, הייתי בשוק מאיך שהילדים האלה מדברים. אני כאילו, שהייתי בגיל שלהם, במוסד,
קושי דיברנו.
לא, כן, לא דיברתי.
האמת שהיה לנו שני החבר'ה פה שראינו מכפר גלעדי, ומפתח שגם,
גם.
בני 18, הם דיברו...
מלא אידיאולוגיה גם.
לגמרי, לא, משהו בהם נורא בשל, הם יודעים מה הם אומרים, אני כאילו באמת, לא היה לי מושג למה אני מדבר שהייתי בגילם, וזה לא דבר טוב, הם פשוט עברו דברים נורא מבגרים, אז זה דבר אחד. יש קיבוצים שכן הצליחו להגיע גם אוכלוסיות אחרות, למשל, יש אחד הקיבוצים שהיינו בהם, הייתה שם רחבה שנקלטה מצוין. ואז בעצם בשיחה שעשינו, חצי היו חברי קיבוץ ותיקים, וחצי היו חבר'ה שהם 4 שנים בקיבוץ, בשכונת הרחבה.
וואו, מעניין.
ישבו חצי-חצי, זה היה מדהים, כלומר, זה היה ממש, הרגשת קליטה טובה בקיבוץ, ואיזה מין סינרגיה כזה.
אתה לא יכול להגיד איזה קיבוץ זה, וכאילו...
לא, זה מחמאה, אבל אני לא, אני רוצה ל...
לשמור במתח.
אני לא רוצה להחמיא לקיבוץ שלא משמוץ.
רגע, שנייה, אבל...
לא, אבל מה, אז מה אומרים הוותיקים, מה אומרים
זה אני אעשה גם כאילו להתחבר לשתי השאלות. כהיסטוריון, אז צריך להתייחס, זה יש פה איזה מתח, כי הדבר הזה שאנחנו עושים בשיחות, זה בעצם מקור ראשוני. אם תחסים מקור ראשוני, מקור משני, זה מקור ראשוני, זה עדות, זה חומר גלם. היסטוריונים צריכו לבוא עוד 5, 10, הרציניים, עוד 20 שנה, ולחקור אחורה, על בסיס העדויות האלה. אז צריך נורא להיזהר בין להיות כאילו בתוך הסיטואציה, כחוקר, כמתעד בעצם, לבין לתת את ההתבוננות. כי גם אנחנו ספציפית, גם אלון, גם אני, אנחנו היסטוריונים. אנחנו לא סוציולוגים, סוציולוגים התצפית יותר עכשווית ובזמן אמת.
כן.
דרך אגב, הערת ביניים, שאנחנו קוטעים את עומר יותר מדי אולי, אבל גם אנחנו רואים את זה גם בתגובה התרבותית, השבעה באוקטובר, היא מטורפת בכמות שלה, של הספרים, סרטים, סרטונים. בעבר זה לא היה ככה, תחשבי על, גם שמעתי את ארי פולמן מדבר על זה. ולסים בשיר, שלקח לו 20-30 שנה. היום אנחנו רואים כבר המון סרטי דוקו שממש בתוך האירוע.
ואז גם שאלה מה הלאה. יש עוד, כאילו, אנחנו מתעסקים כל הזמן במה הלאה, מה עושים עם זה?
כי גם אנחנו בסוג של בעיה, כי זה אירוע שלא הסתיים. אז אנחנו בעצם, אתם מתעדים, ואנחנו גם משוחחים על אירוע שהוא נמשך, המלחמה עוד פה, החטופים עוד שם.
זה קשה, ובמיוחד בקיבוצים יש להם עוד אנשים שם, ותוך כדי שאני מדבר, אני כמובן, הדגש שלי, אני מדבר כל הזמן על קיבוצים, אבל ראיית העולם שלנו, נגיע לדבר יותר מאוחר, רק חשוב לי להגיד את זה, אנחנו לא מתייחסים לקיבוצים כאילו הדבר הזה קרה רק לקיבוצים. אנחנו מתמקדים בזה כי זה המנדט שלנו, אבל בתפיסה גם שלי כאינדיבידואל וגם בכלל, למשל, הכנס שעשינו היה בסדרות, המחשבה שלנו היא ששום דבר לא יוכל להשתקם לבד. כאילו, סדרות וכפר עזה רק ביחד יוכלו להשתקם, וכנ"ל כל הקיבוצים והערים והמושבים, ואני רק רוצה לתת את זה כאיזה מין נערה בסוגריים, כדי, כי אני אולי קצת זה אפולוגטי, מפני ביקורות שיבוא, אבל, ואנחנו נגיע לזה בהמשך, אבל, אבל הסיפור הזה של קיבוצים, אנחנו מתמקדים בו, כי אנחנו גם רואים את החשיבות כרגע להתעסק בזה, כי צריך להתעסק בזה, ויש סיבות טובות, אני יכול להסביר, אפשר קצת להעמיק.
לא, אבל חלק
מהמערכת יחסים היא בין הקיבוצים לבין הרי מחוז. וחלק מהישיבה בספר זה גם השירותים של הפריפריה.
שנייה, אבל אני צריך עדיין תשובה לשאלה, אם אתה יכול לתת, אולי אין לך, על מה אתם רואים שאנחנו לא רואים, מה אתה, עומר עיניו, רואה מהשעות הכל כך רבות שיש לך, באמת עם מגוון נורא גדול של אנשים, עם קיבוצים.
כן, שאלה גדולה, וגם יש כאילו, זה משתנה מקיבוץ לקיבוץ. קודם כל, במובן הפשוט, יותר פחות סקופי ויותר אולי מובן מאליו, אנשים ממש רוצים שישמעו אותה. באמת רוצים, גם לקיבוצים כאילו לכאורה שנפגעו פחות, דווקא שם השיחות הכי מעניינות, כי קורה שם משהו כאילו, כי לא הקשיבו להם. אז אתה בא ופתאום צפים שם דברים מאוד משמעותיים, אפילו בין, בתוך מועצה אזורית, בין קיבוצים כאלה לאחרים, וכאילו דברים שהם מאוד בולטים, וגם הקשר בין קיבוץ לקיבוץ, יחסים בין קיבוצים יכולים להיות מורכבים לפעמים, ועכשיו פתאום הדברים האלה...
מה, הם עולים?
הם עולים בקטע, כלומר, של בעיקר של חמלה, ותחושת קרבה, ודברים כאלה. הדברים שעולים שם בעיקר, שאולי פחות מדוברים, או שאולי מודחקים, כי לא רוצים לדבר עליהם, זה אני חושב העניין של הפיזור, או יותר נכון הפזורה. כי רוב, בצפון זה הרבה יותר חריף, אבל גם בדרום יש את המרכז של הקיבוץ, שהוא אליו פונה, או עכשיו נגיד עבר למקום הזמנים, זה בערי בחצרים, כפר עזה ברוחמה, נחל עוז בנתיבות, ועוד רבים. יש את החל חלוץ שחזר כבר למשק, לקיבוץ, ויש את אלה שהתפזרו, פשוט התפזרו, לדודה או לאח או לזה, או כאילו בכל הארץ, ומי דואג להם עכשיו? מי נמצא איתם בקשר? הנהלת הקהילה ש... למה בסוף הנהלת קהילה בקיבוץ מוכשרת לעשות? כלומר, באה לנהל איזושהי קהילה במתווה מסוים, ופתאום נפלו עליהם דברים שהם הרבה יותר גדולים ממה שהם יכולים לעשות. איך מנהלים את הפזורה? איך יש גם את כל העניין של השמת הניצולים, שחלקם גם זה קשור, זה לפעמים מתממשק עם העניין של הפזורה, ולא, אז אני חושב שהמתחים האלה, דבר שעולה חזק מאוד, אבל זה אולי קצת נשמע פסימי, שכאילו זה דבר שיכול לפרק קהילה, אבל זה לא מה שאני מנסה להגיד, אני חושב שיש גם המון כוחות בקהילות האלה, ראינו שם אפילו בחלק מהקיבוצים, אנשים שחזרו, קהילות מאוד חזקות שחזרו, שאיזה 100 איש חזרו לקהילה, והם אפילו קצת העיזו להגיד, זה היה פה בשלב מאוחר, בקיץ, העיזו להשמיע ביקורת, לא כל כך מרומזת כלפי אלה שלא חזרו, כאלה שרוצים להאריך את המענק מהמדינה, ואומרים עכשיו, אנחנו לא יכולים לחזור. ואלה שחזרו אומרים, תחזרו. כלומר,
שבר.
כן.
שזה קורה, זה קורה, אני מרגיש שאני יודע, שמעתי מכל מיני קיבוצים, כן. שבאמת חלק חזרו, וגם אומרים להם לפעמים, מה אתם חוזרים? אתם מאפשרים למדינה להחזיר אותנו מוקדם מדי, אתם נותנים למדינה... לביבי, לפני שיש לנו ביטחון מלא, עדיין נלחמים בעזה, מה אתם נותנים לזה הכשר, כן?
אבל אומר, זה סיפורים כל כך חשובים, כאילו, וכל כך, שכל כך חשוב לשים עליהם את הזכוכית מגדלת, את הזרקור, וכאילו הרגשתי לרגע שאתה מתנצל על זה, שזה נוגע בקיבוצים, שאתה מכונה מחקר, שזה תחום העיסוק שלהם, אז למה? כאילו.
אני פשוט הרוגלתי, זה, אני לא לזכותי, הרוגלתי באפולוגטיקה הזאת כן, בסוף אני חי בתוך המרחב הציבורי, ויודע מה השיח, ונתקל גם בדברים, שאלתם לפני 6 באוקטובר, על השיח כלפי הקיבוצים, ואני מאוד ער לזה, גם לי אישית מאוד חשוב, חשוב לי הסיפור הזה של הקשר עם הרי המחוז, כי אני חושב מתוך תפיסת עולם, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב, וזה חלק בלתי נפרד. אני חושב שאפשר לדבר על העבר, אני גם היסטוריון, אני אוהב היסטוריה, אני מעדיף לדבר על העבר, יותר נוח לי, אבל הדגש שאני חושב צריך להיות בבנייה קדימה, ואם רוצים לדבר על העבר, זה צריך להיות בצורה מכבדת, כלומר, שלא יבואו לנעוץ את הסכין ולסובב ולהשפיל, כי הקיבוצים לא פריבילגיים, באמת שלא. כלומר, זה לא, אף אחד לא קיבל שם דברים בחינם, אנשים עבדו בשביל לקבל. לנו זה מובן מאליו, אבל אנשים באמת, כלומר, הפוסט הזה שהראית לי, יש באמת שטיפת מוח רצינית מאוד, זה לא רק על קיבוצים, זה בכל השדה הפוליטי, ומה שקורה ברשתות, כאילו, זה דיסאינפורמציה, ודברים שהם די קשה להיאבק בהם, זה שיחה יותר גדולה ממה שאנחנו
מדברים. רשתות הם חלק מהסיפור, כן.
כן. אבל אנחנו גם, חלק ממה שאנחנו עושים, זה לנסות להניח דברים על השולחן, של עובדות, כלומר, של דברים שהיו היסטוריים, חלק מזה זה גם הנגשה, חלק נניח מהפרויקט, זה לקחנו שני תחקירנים צעירים, גילה 20, שיחפרו בתוך הארכיונים ביד יערי ויד דבנקין, והחליבו את הסיפורים של הקיבוצים. של הנגב המערבי, 30, הלכנו רחוק, התרחקנו מהגבול, 30 קיבוצים, לכתוב את ההיסטוריה שלהם בשפה שיבינו אותה אנשים בגיל שלהם, של מההתחלה, של אנו בנו, אבל לספר את הסיפור, כי שום דבר לא מובן מאליו, כי להגיע לנגב ב-1945 או ב-1955, זה לא מובן מאליו. וצריך לספר את הסיפור לאנשים שלא יודעים, אנשים, אנחנו כבר זקנים, כן, אבל אנשים בני 20, הם לא יודעים, גדלו להם את ציוד שטפטפו להם כל מיני דברים שהם לא נכונים לגבי קיבוצים ולגבי מחנה השמאל והתיישבות העובדת ותנועת העבודה. צריך לפעמים רק לספר את הסיפור כמו שהוא עם עובדות. ובמיזם, זה מה שאנחנו נסים לעשות גם ברמה יותר רחבה.
אבל למי תגישו את זה?
זה הכל, לא, זה הכל באתר שלנו. באתר של ה...
אבל מה זה אומר לכתוב את הסיפור? באיזה כיף? זאת אומרת, יכול לכתוב סיפור?
לא, בכיף עיתונאי, בלוגי.
ככה כאילו לספר מה זה קיבוץ...
ויקיפדיה
מורחב, כאילו. כן, כן,
רק מבוסס על החומרים שעשינו.
מבוסס על ארכיונים.
הם ישבו וחפרו בתוך עלוני קיבוץ ופרוטוקולים ותמונות וכתבו, ושמנו שם כולל אוצרות כל מיני דברים מגניבים כאלה, סתם. אפילו, לא יודע, הטלוויזיה הראשונה שהגיעה לקיבוץ הזה, דברים ממש מהווי הקיבוצים.
נשמע מורכב לערוך את זה, כאילו.
מאוד, וזה גם לא פשוט, זה לבוא עכשיו להתמודד עם היקפים עצומים של חומר, לא רוצים לעשות עכשיו סמינריון, זה לא, המטרה הייתה לתת משהו אחיד.
מי הם תחקירנים, שני חברת?
כן, כן, תומר לוי, הילה גן אפרטי, ועשו עבודה נהדרת, אנחנו כבר כמעט השלמנו את כל הדברים נמצאים באתר, 25 מתוך 30 קיבוצים. אנחנו נעשה קמפיין שיפיץ את כל האתר בכלל, כשהכול
נמכן. מה היחס בין הארכיונים אצלכם לבין בקיבוצים? כי הרי בקיבוץ, בכל קיבוץ עצמו יש ארכיון, אצלנו באזורי הנגיד יש ארכיון מאוד יקים, מסודר ועשיר מאוד, כאילו, מה היחס בין...
הכלל הוא קודם כל לתת לקיבוץ, לתת ליישוב בכלל, בארכיונים כפריים, באופן כללי לתת ליישוב את הזה שלו, משהו שומר שם, אנחנו גורם עוזר, מקצועי גם, כי אנחנו יותר גדולים, יש לנו יותר ידע וניסיון, אז לעזור, מה שבקיבוץ, בקיבוץ, עותקים, נגיד, עלונים של הקיבוץ, שאומרים לנו עותקים, כי אנחנו ארכיון תנועתי, אז זה של הקיבוץ, אנחנו מקבלים עותק. זה נע סביב, בעיקר נגיד, ארכיונים אישיים, כי יש נגיד, אנשים בקיבוץ שישימו בארכיון של הקיבוץ שלנו, אבל אם זה דמות שהיא חשובה, תנועתית, אז הרבה פעמים זה יגיע אלינו. אבל היחסים הם נורא השתנו כל השנים, כי פתאום אין יותר קיבוץ ארצי, או אין תקם, ואז הזיקאי, תודה.
אבל עכשיו הם כותבים את התקציר, מה זה קיבוץ, לא משנה, יבואו לך לקיבוץ, יגידו, היי, שכחתם את ב-1956, היה פה שלג, למה לא כתבתם?
אם אני אכתוב את הסיפור הכי מפורט אי פעם שכתבו על הקיבוץ הזה, עדיין יבואו ויגידו לי, למה לא כתבת?
לא, אז אני שואל, אתם מתייעצים איתם?
כן, זה מבוסס, נגיד, סתם, נגיד הזורא, אז התחקיר יכול להיות מבוסס גם על זה, על פרסומים של הזורא, על הספר שיצא ליובל הזה, זה המקורות. ברור שאם, גם עבודה פה, יש עניין של מהירות, היינו חייבים לעבוד מהר. אם היה לי את כל הזמן שבעולם, הייתי הולך ושולח מישהו לעזור ולראיין אנשים, ובגלל שרצינו לעבוד מהר, אז היה פה קצת מתח בין העומק למהירות. אגב, אז כן, השאיפה שלנו בשלב הבא, זה כן הפרויקט, המיזם הזה של הנגב המערבי והגליל, שהוא יקיף עוד אזורים בארץ, לא שיבואו להם אסונות, אבל שכאילו שספר מחדש את הסיפור הקיבוצי, וגם, שוב, הפודקאסט הזה גם חלק מהסיפור הזה.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד דבנקין.
אבל בואו נחזור באמת לסיפור החדש, שמתחבר בעצם להכל, הוא מתחבר גם לערי מחוז, אוקיי? נגיד בצפון, לדוגמה, שגרתי שם, אני מכירה, בגליל העליון, רוב הרחבות, ואתה מספר גם על הרחבה, שאתה לא רוצה לציין איפה מהדרום, הם מחבר'ה מקריית שמונה, חצור הגלילית, שבנו שם את ביתם. וזה יוצר סיפור חדש ומאוד מעניין, כי בעצם... הם כן, אז מה קורה שם? כאילו, מה הסיפור החדש?
יפה, שאלה את מי את שואלת. מה שאת מתארת, ואיך שאני חושב, זה ככה גם, אגב, אפרופו אסי, גם הרבה אנשים מבית שאן, אפולה, נגדה להם, כלכו להרחבות בקיבוצים.
ברור.
אגב, זה גם בקיבוצים זה... שאין בהם הרחבות, נגיד אצלנו, אני מכיר, הגיעו לאורך השנים אנשים מכל מיני מקומות, כי דווקא בשנים שבני קיבוץ לא חזרו.
הם הצילו.
אז אנחנו אומרים את זה בצורה חיובית, אנחנו חושבים באה אוכלוסייה חדשה לקיבוץ, שמחיה אותו, והיא מגוונת כאילו לא רק את ההומוגניות עוד של הקיבוץ.
נכון, נכון.
הכל נהיה הרבה יותר טוב, אוכלוסייה חדשה, ואחלה חבר'ה והכל.
שרוצה גם חיים קהילתיים.
כן. אבל תמיד חייבים להציג את הצד השני של... לא, את הצד השני של המטבע, שקראתי מאמר בארץ, אצל כותבים שבאופן סדרתי לא כותבים כאילו נגד הקיבוצים, ואמרו, מה זה הסיפור הזה? מי באים לקיבוצים? האליטה. כלומר, האלה שבמוביליות חברתית, השכבה של ה-20-30% בעיר המחוז, שיש להם את האמצעים ואת ההון לעבור לקיבוץ, ואז הם משאירים את הנכשלים בעיר.
בעיר.
כן. ואז בעצם הם לא, אין פה אינטגרציה, אלא
מי
יש...
מי כתב את זה?
בעיתון שאתה עובד בו, כן. זה יחסית לא חדש.
זה יחסית לא חדש.
אבל זה, אז למה הוא לא מתלונן כלפי הקפיטליזם, כאילו?
לא, בדיוק, זה חלק. זה טענה שהיא, זה קיים בכל מקום,
ברור, אבל אפשר להשים את הקיבוצים בזה, אז למה לא? כאילו זה...
לא, אני אומר...
הוא משים את הקיבוצים בזה?
כן, במובן ששום דבר לא השתנה. שום דבר לא השתנה.
אבל זה מצחיק, כי קריית שמונה, באמת טענה קצת, סליחה, אולי יש בה מורכבות שאני לא שם לב אליה, אבל אתה יודע, בקריית שמונה, גם אנשים עברו לראש פינה, אנשים שלהם יותר כסף, ובנו בהרחבה בראש פינה, אז מה ההבדל?
ברור, זה מוביליות חברתית, זה חלק, יש פה גם אליטות חדשות, יש פה כסף חדש, זה בסדר גמור, ולצערנו, תמיד יהיו שכבות יותר נחשלות בעולם, זה ככה, זה לא כי... הסוציאליזם ניסה לפתור את זה, אבל לא הצליח.
גם יש סיפור של, זאת אומרת, יש ערים שנגיד לא רוצות להפעיל דברים בשבת. נכון. זה משפיע על מי שרוצה לגור שם, ועל ה... כן.
נכון, אני חושב שזה דבר נהדר. אגב, הקשרים עם הערים היו לפני הרבה שנים, סבתא שלפני 50 שנה הלכה לנהל בית ספר בבית שען, לנשים, כלומר, לעקרות בית, שירכשו השכלה, כל מיני דברים כאלה, שהקשרים היו כל
אגב,
הזמן.
אגב, גם על זה יש כמובן טענות
ברור, ל... ברור, זה פטרוני.
פטרוני, וזה, כן. ברור, ומלמדים את ה...
אבל לא, נכון.
לאמא המרוקאית, מה זה, אבל איך לאהוב את הילד שלה וכל
כן,
זה.
כן, כן, למרות שזה היה יותר לימודי, לימודים, כאילו, השכלה... לא יודע, לא אקדמית, אבל דברים כמו, כוח טוב, דברים
כאלה. אבל אתה חושב שהקיבוצים הפכו, או הופכים ליישובים קהילתיים יותר? כאילו, מה עושה קיבוץ היום?
וואו. לא, קודם כל, במודלים, אתה יודע, יישוב קהילתי, ויש קיבוץ שיזורי, ויש קיבוץ שיתופי, ויש עדיין 30 ומשהו קיבוצים שיתופיים בארץ.
30?
כן.
חשבתי שרק בערי ומשמר העמק.
לא, מגן מיכאל.
מגן מיכאל.
הפלא ופלא, כולם במצב כלכלי טוב. נראה לי, רובם, זה... זה שאלה טובה. אני חושב שאם תשאלי את ה... שניכם חזרתם לקיבוץ, אני חושב, אני תרשו לדבר בשמכם, חוץ מזה שחזרתם הביתה, אבל נראה לי שהדבר שמשחק הכי הרבה לכולם זה קהילה. הקיבוץ זה קהילה, באמת, זה ברמה של... יש דברים שאי אפשר להבין אותם בעיר, ברמה שעכשיו הילד פשוט יוצא לדשא, הולך עוד דשא אחד או שניים, פשוט נכנס לשכנים, וכאילו, וזה מה שקורה.
נכון.
זה קהילה, זה לא יכול לקרות בעיר. ככה. נכון. והתרבות, והתרבות ההדדית, וכל, אין מה לעשות, זה באמת דברים, זה הקיבוץ.
אבל ליאת הצילי, שכחה לי, סיוון קלינגבל גם פרסמה את מה שהיא שלחה לי בפייסבוק, ראיתם? יש את הבן שלי, את חזר לניר עוז, יחד עם חבר נוסף, כן. שכתב על התחושה של האבנגרד לחזור לקיבוץ, גם הפיזי וגם הרגשי, כאילו, ואת החשיבות של לבנות אותו מחדש. אז בעצם כשמדובר בקיבוץ כמו ניר עוז וקיבוצים אחרים, יכול להיות שזה גם מוסיף עוד אלמנט, עוד...
לגמרי, נראות, אני חושב שמה שתפס בו, שבאמת זה היה קיבוץ מאוד שונה, קורא מאוד קטן, מאוד אידיאולוגי, מאוד קצת על הקצה גם פיזית, ושם זה ממש, כאילו, אני חושב בציפור הנפש השמוצניקית שלי ושל אחרים, זה ממש נגע כאילו בצורה מאוד ממוקדת, סביב הדמויות שיש שם, והחלוציות הזאת, זה באמת, כמו שאת מתארת, זה ממש אנשים הלכו שם, גם עוד אחד מהאנשים שכתבו בספר על נראות, בחור צעיר שמדבר על זה שהוא פשוט חזר בשביל להפעיל את הטרקטור, בשביל לחרוש כי צריך. עכשיו, זה לא איזה שמלץ ציוני, זה דבר הכי פרקטי ומעשי שיש בשביל לשמור את הבית.
נורא מעניין, באמת מעניין ומדאיג ומרתק מה יקרה באמת בניר עוז ובקיבוצים האלה שבאמת נחרבו כל כך קשה, ואיך האוכלוסייה שלהם תראה עוד 5 שנים שהקיבוץ יעמוד. זה שאלות שבטח מדברים עליהן.
כן, כן.
עוד כמה זה מטריד את האנשים שאתה מדבר
איתם? אני חושב שזה מטריד, ספציפית בניר עוז, שום דבר לא יכול להמשיך בלי ש-29 אנשים יחזרו. כאילו, זה באמת קשה להמשיך, קשה לאנשים, גם ליאת וגם אחרים עוסקים בשיקום, ויש תוכניות שיקום, אבל ממש, אני חושב שאף אחד לא יכול שם להרגיש, ממש שמתחילים בתהליך של השיקום והחזרה, כשכמות כל כך גדולה שאנשים נמצאת בעזה, זה פשוט כמות...
29.
29, כן, נכון להיום.
עוד דבר מעניין שעלה בשיחה עם ליאת, זה הנושא המדיני, וזה שהיא השתמשה במילה כיבוש. איך, 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 מה הם אומרים על זה? כאילו, דיברת גם על כאלה שרוצים להרוס את העזה, כאילו מה...
כן, הייתי בקיבוץ, דווקא, שיש בו, לא נירוז, אבל קיבוץ שמוצניקי, שיש בו הרבה אנשי שמאל ופעילי שמאל. סליחה על היפול, אני לא רוצה לחשוף הכל. ויש שם באמת קבוצה גדולה של אנשים שנשארה דבקה בתפיסת העולם, ממש, של השלום ושל הכל, וכלומר, עם הטראומה, לא, כאילו... אני מאוד הבנתי.
זה קיבוץ שספג טראומה
בגדולה. כן. ומצד שני, באותו קיבוץ, אנשים שאומרים, לא, כאילו מדברים בצורה מאוד נחרצת, אומרים, אני לא אכפת לי לראות את כל עזה משותחת. לא אכפת לי. זה לא מעניין אותי יותר. הדבר הזה נגמר. ויש אנשים באמת גם, זה על כל הספקטרום, אנשים שמכים על חטא, אנחנו עזרנו להם, ושמנו אותם לבתי חולים, ויש גם הרבה בלבול. כלומר, כי כן, סופי שדיברה פה, שאני זוכר שממש בימים הראשונים חיים ילין, מהקיבוץ שלה, שאמר, אנחנו לא נחזור עד שהבעיה הזאת תיפטר. גם היא אמרה את זה. לא נחזור עד שהבעיה תיפטר. וסופי בעצמה אומרת, בסוף אני לא יכולה, זה הבית שלי, שום דבר לא נותן לי שקט, כמו ללך, להגיע וכאילו להיות בבית שלי. זה חזק מכל בן אדם להגיע הבית הזה. זה
באמת, אני חושב שכל הקיבוצים, אני גם נורא הרגשתי את זה, כתבתי על זה יום בשבעה באוקטובר, באמת נורא קשה, הדבר הזה שבאמת האנשים האלו, בנראות, במקומות אחרים, עודד ליפשיט, וויביאן סילבר, ועוד אנשים שדיברתי איתם, והייתי לאחרונה דווקא שם, ומישהי שעשתה את הסיור גם אמרה לי, אני הייתי מסיעה ילדים, חולים מעזה לבתי חולים בישראל, ובאמת היו פעילי שלום, וכל כך רצו, אתם מכירים את הקיבוצניקים, גם אנחנו כאלה קצת, או אפילו הרבה אני מקווה, רוצים באמת, מאמינים בטוב ליבו של האדם, בזה שהפלסטינאים באמת הם, אתה יודע, את האמונה הזאת שמי שנלחם בנו, נלחם מתוך, בגלל שהוא במצוקה, ובגלל שקשה לו ורע לו, ואם יהיה בסדר, אז אנשים, וזה באמת נורא טרגי. תגיד, עומר, אתה בכלל עזבת את הקיבוץ, בוא נדבר רגע על
נשים את זה על השולחן, עומר.
על הפיל שבחדר.
נשים את זה על השולחן. אתה
מבית ההפעה, הקיבוץ הראשון, ואתה חוקר את הקיבוצי ומתעסק ומנהל את יד יערי, איך התחושה היום באמת ככה, שאתה גר בחיפה ו...
אני אגיד פה, זה גם משהו שעולה בפודקאסט בין האורחים שלכם. האנשים שהכי מתעניינים בקיבוץ, באמת בקרביים שלהם ומתעסקים בו כל הזמן, זה עוזבי קיבוץ. זאת המציאות. זה לא כדי לנמק, זה סתם לשים לשולחן את העובדה. ואני חושב שזה טוב ששאלת את זה, כי זה באמת, אני אישית, התשובה היא מאוד משעממת ומעשית, זה לא...
מהי?
קודם כל עברתי דרך כל ירושלים, הכרתי אשתי, תל אביב, חיפה, אשתי חיפאית, ככה אנחנו יותר קרובים לבית אלפא, ונמצאים שם הרבה, ילדים נמצאים המון בקיבוץ. זה דברים פרקטיים של עבודה, של זה, של כאילו היינו רחוקים המון שנים בתל אביב, אתם יודעים מה זה, אני מניח, ילדים שנולדו בתל אביב, בסוף פרקטיקה, זה...
אשתך לא מוכנה לחיות בקיבוץ.
אשתי מתה על הקיבוץ.
אגב?
אבל נראה לי זה לא בשבילה. רגע, אני חייב לכם את הסיפור של משמר העמק. בית אלפא זה קיבוץ א'.
תזכור שאנחנו צריכים לחזור הביתה, כן?
לא, אין לי בעיה, אני מושקע במשמר העמק, אני שם, יש לי מלא כנסים שם בקרוב. בית אלפא קיבוץ א', כתוב, תקריא לי בספר שלי, זה כתוב שם, בעצם נוסד בפסח 1921, איחוד של ביטניה אלית, וזה ביגור נוסדו פסח, עד שהם הגיעו לבית אלפא, זה היה ב-4 בנובמבר 22. משמר העמק, חוכמולוגים שזה קיבוץ ב', שבעצם זה אלה שלא עברו בסלקציה לקיבוץ א', בינתיים היו בחיפה, ונולדה להם הילדה הראשונה של הקיבוץ בינואר 22. ואמרו, זה התאריך. עכשיו, בית אלפא, לא בבית, לא באיזה, לא כל כך ממולחים, אמרו, אנחנו נעשה יום הולדת, מתי שעלינו לקרקע? סוף 22, משמר העמק, תחילת 22. ולכן הם חגגו לפנינו 100, אבל זה באמת...
זה ויכוח לנצח עכשיו.
זה לא ויכוח, עובדות ברורות.
הם חגגו 100 לפניכם.
זה גניבת דעת, אבל אני אפרגן להם, אני אוהב את משמר העמק, וצריך לציין שוב שמה שהם עשו בשנה האחרונה, יחד עם קהילת נחלות, זה באמת, זה היה מדהים.
הפודקאסט מבית יד יערי ויד טבנקין.
אבל אני כאילו, זה מחזיר אותי שוב לעניין הזה של העיסוק של ה... של העוזבים. העוזבי קיבוץ בסוף גם, אני, זה דבר שצריך לחקור אותו, אגב, בצורה יותר עמוקה. למה זה כל כך מעסיק עוזבי קיבוץ? כאילו, כי הם לא מסוגלים להשתחרר מזה, כי הם חוזרים לזה, לסגור חשבון. יהיה גם, אפרופו הספר החדש של, של אלן נאמן, שמתעסק ב...
היה טוב, היה.
היה לך טוב על אחרה, כן.
עם נחשון.
נחשון גולץ, שכאילו, זה משהו מתעסק בסיפור הזה של עזבתי, אבל באמת, מה אני... מרגיש, אני סוגר חשבון, או לא, או, או, מצד אחד אני סוגר חשבון, מצד שני אני רוצה לחפש שם דירה, ו... אני חושב ש... כאילו, זה משהו שלא עוזב, כלומר, הקיבוץ תבוע חזק, זה מאוד מעניין איך זה יהיה בדורות הבאים, נגד אנשים שגדלים היום בקיבוץ, או בעשור עשור הזה, עשור שעבר, האם יהיה להם את אותו חיבור כמו שלנו, שאולי הם גדלו בעידן אחר, שזה קצת, אוקיי, אז זה יהיה כמו יישוב קהילתי בתחושת שייכות, זה דברים שקשה להגיד היום, זה רק באמת...
אני מרגיש
שאתנו יש המון... זה המון חוויות ילדות, זה המון חוויות ילדות שהן עדיין קורות.
לא, אני מרגיש שזה קיים. כמו המרות
הזה שעדיין קורה, כאילו, שזה עובר.
אצלנו לפחות עדיין יש הרבה דברים, והרבה גאוות יחידה.
כן, כן.
כאילו שהילדים מרגישים עדיין מתקרבים, אני לא יודע אם עדיין שרים יהיה הקיבוץ הזורח.
זהו, לא, אז השאלה גם... אני גדלתי ב-90s בקיבוץ, והרגשתי שיש לנו גאוות יחידה מטורפת. נגיד גם בתלפה, במוסד, מול שאר הקיבוצים והכל, אבל הרגשתי באיזשהו מקום שזה קצת על ידי דלק. כלומר, כשהגעתי לצבא, אמרתי, רגע, למה בעצם אנחנו יותר טובים מה... אנחנו לא יותר טובים מאף אחד. יש לנו את הגאוות יחידה, אבל, אבל אנחנו לא. והסיבה גם שמה שאנחנו עושים סביב המיזם, בכלל סביב הסיפור הזה, כאילו שהסיפור הקיבוצי צריך להיות לחדש אותו, כי הוא לא ריק, אבל הוא התרוקן במובן מסוים מהרבה דברים שהיו בו לאורך שנות ההפרטה והשינוי.
כן.
ועכשיו זה הזמן, יש את כל החומרים, כלומר, כל הפרודוקטים נמצאים באקונומיה, אבל צריך לחבר אותם יחד לסיפור חדש, הוא קיים, לא צריך להמציא אותו.
אבל תגיד, הסיפור של, אם נצא רגע מהקיבוצים, הסיפור של המדינה מאוד משתנה. זאת אומרת, אתוסים שאנחנו גדלנו עליהם, הם מתנפצים לנו מול העיניים, אפילו ברמה הפיזית, שבאמת מפקירים חטופים, וגם ברמות אחרות, כל מה שקורה עם היחס לדמוקרטיה. הקיבוצים מושפעים מאוד גם מהדבר הזה, זאת אומרת, יהיה קשה לקיים קיבוץ, חברה כזאת, בתוך מדינה שהיא אחרת כל כך. זו שאלה קצת
כללית. לא, וגם הקיבוצים, אגב, לא הומוגנים. הוויכוח לפני כמה חודשים עכשיו במשמר הנגב, על שלט בשער של חטופים, שהנהלת הקהילה לא הסכימה לשים אותו, כי הוא פוליטי, למשל.
באמת? לא שמעת.
הרבה בקיבוצים הצביעו לבן גביר, כי הוא הבטיח למגר טרור חקלאי. לא הרבה, אבל הצביעו.
נכון, אבל זה עדיין תופעה שולית.
נכון, יש
רוב... נכון, לגעת
הצביעו הרבה. אבל הם לא ממש מצביעי שמאל, כאילו, זה יותר...
מגיעים אנשים מכל מיני, וגם הקיבוץ כבר לא מקשה אחת, אתה לא יכול לדבר...
לא, אני אומר, לגנץ נגיד הצביעו שהוא מרכז, אבל גנץ הוא מעין רבין כזה, הוא ממשיך עם ה...
כן, ומצביעים בכל קשת הפוליטית, זה כבר לא מה שפעם היה, שמגלים בקיבוץ איזה פתק של ליכוד, ולא יודעים מאיפה זה. זה כבר לא המצב, יש... זה גם טוב שהאוכלוסייה התגוונה, יש כל מיני דעות, זה בסדר גמור.
אז היו אומרים, יש אנשים מיוקנעם שמצביעים בקלפי שלנו.
או שכן, הוא שעזב, אני ראיתי אותו, הוא הגיע להצביע פה, הוא עוד לא העביר את עצמו במשרד הפנים. זה כבר לא ככה, נכון.
אבל זה השתנה. החיים במציאות, כאילו, טיפה יותר רחב, אין יותר קונצנזוס ואין ערוץ אחד ב-100% רייטינג, ואין שום דבר כזה. ויש לך היום אנשים שחיים במציאות נפרדות, יש לך באותה שעה סתם, בפריים טיים, אנשים שצופים בערוץ מסוים, אנשים שצופים בערוץ אחר, והם לא צורכים תוכן שונה, הם צורכים מציאות אחרת לגמרי, עולם מקביל, מנוגד אחד לשני, שאין לו נפגש בכלל. אז קשה גם לייצר קונצנזוס. והקיבוצים במובן הזה, כן, אני חושב, בסופו של דבר, כן, כתנועה קיבוצית, הם נמצאים במחנה אחד מאוד מובהק, והם לא יכולים יותר להיות בקונצנזוס, כי אין דבר כזה. אין שום דבר היום בישראל שיכול להיות בקונצנזוס, פשוט אין. אבל הקיבוצים צריכים למצוא את המקום שלהם.
הקיבוצים היו מאוד מאוד דומיננטיים בהפגנות קפלן, בהפגנות נגד ההפיכה המשטרית.
דור לוחמי כיפור, בעיקר בקיבוצים, מצא את עצמו כאילו פעם, זה היה גם סמלי, אחרי 50 שנה יוצא פתאום להפגין, נלחם על המדינה, זה היה ממש משהו סימבולי, וזה עורר מהצד השני המון, המון אנטגוניזם, כאילו, זאת הבעיה. אין... לוחמי כיפור, כאילו, הרגישו שהם במובן מסוים מעל זה, והם כאילו, הם איזה פרה קדושה שאי אפשר לשחוט, אבל הם התעוררו למדינה שהם...
אבל תגיד, אז איך באמת את התכנים האלה? אתם עושים את הפרויקט תיעוד האדיר הזה, בהמון רבדים, איך אתה מנגיש את זה לציבור הרחב? בסוף אתה רוצה להגיע לכמה שיותר אנשים, אני מניח, וגם לא רק לקיבוצניקים שמכירים, אלא באמת לציבור הרחב, וזה המון שעות, המון צילומים, יש איזה... בסדר, יש ספר שאלון כותב, והוא יתמצת וינגיש חלק מזה, אבל איך אתם מגיעים לציבור עם זה?
קודם כל, המשימה הראשונה זה לתוך הקיבוצים, כדי ללקט את הסיפור בתוך התנועה הקיבוצית, שהוא לא סיפור אחד, אבל שהכירו, שהתלכדו סביב זהויות משותפות, ולכדי זהות אחת. מעבר לזה, זה שאלה ממש קשה, כי יש לה כל מיני תשובות, וזה לא פשוט, למשל, הכנס, שוב אני אומר, סליחה על החפירה שעשינו אותו בסדרות, זה לא היה סתם, גם כעסו לנו חלק מהגורמים בקיבוצים בשער הנגב, למה אתם יכולים לסדרות, אבל זה היה חשוב, זה היה מאוד חשוב, כי זה היה נראה לנו נכון, לעשות את זה עם האנשים בסדרות, שגם היו חלק מהכנס. זה דבר שצריך לפצח, ואני חושב ששוב, המפתח בזה, זה הבנייה ביחד, כי אם בסוף עכשיו בונים חבל ארץ ביחד, עם קריית שמונה והגושרים בונים ביחד, ועם שלומי ומצו ביחד, ועם סדרות ומפלסים יחד, אז פשוט צריכים לבנות יחד, לדאוג שתהיה רפואה, שיהיה קונסרבטוריום, שיהיה לא משנה מה, שיהיה חינוך, אז צריך לעבוד על זה ביחד, לא רק לקיבוץ, אלא, וגם היום,
תחבורה,
רוב כאילו, אנשי הנגב המערבי, עוטף, רוב השירותים שלהם צורכים בסדרות, מבחינה מוניציפלית. בוא. זה היה המצב לפני 7 באוקטובר, זה יחזור להיות המצב, וכל עוד חושבים על איך בונים ביחד, אני חושב שאפשר לשלב, אני יודע שאני מאוד אשמח להיות חלק ממהלך שמשלב את הסיפורים ודואג שגם אנשים מחוץ לקיבוצים יהיו ערים לסיפור של הקיבוץ ויקבלו אותו כמו שהוא, ובקיבוצים גם ייפתחו ויהיו מוכנים לשלב בנרטיב גם גורמים אחרים, זה נראה לי חשוב.
אז עכשיו ראו תשאל לסיום, האם אתה אופטימי?
לא, הוא לא וגם אני לא.
לא, למה?
סתם.
אמרתי שיהיה טוב.
הוא אמר, אמרת בהתחלה.
יהיה קצת יותר רע לפני.
אמרת בהתחלה, כן.
יהיה טוב? זאת אומרת, אתה חושב שה... טוב, תעניח שאתה רוצה בעצם.
הוא אומר, אתה גם חובב שירה, לא? אז אולי יש לך איזה ציטוט כזה, סיום. נכון? אני לא טועה.
גשם מכסה את פני רעיים.
לא, הנצח הוא רק אפר ואבק.
לגמרי.
לא, לא. צריך לחשוב על זה, אלא שיש יותר מדי שירים ש...
אנחנו בחג, כאילו, אנחנו עוד ככה בתקופת ה...
נכון, אנחנו בחגים, שזה חגים לא באמת חגיגיים.
טוב.
נאחל חג שמח.
חג שמח, שנשב כולנו בסוכה ביחד, ושחזרו החטופים, אנחנו כל הזמן כולם אומרים את זה, אבל זה באמת בלתי נסבל.
איך אתה יודע, אולי ביום שהפרק יהיה על...
תהיה עסקה.
הלוואי.
טוב, עומר, תודה רבה.
תודה לכם.